מתחתן איתה, הייתה גרושה, ולא, בכלל לא היו מודעים בכלל לעניין הזה. והיא הייתה בתהליכי התחזקות, הגרושה הזאת, על איזה רב שהייתה הולכת אליו, וזה, ופתאום היא מגלה את, את ההלכה הזאת, שהם כבר בקשר וכבר דיברו על חתונה, וזה, ואז היא ביטלה את, את העסק. לא, הלכתי לשים את האוטו באיזה, לאיזה משהו קצר, נתקעתי שם איזה שעתיים שלוש, כי הוא בא, אמר לי, מה זה הדבר, איפה התורה, כאילו, חסד וזה, וכל ה... אני יודע, היה קשה, כל כך סתם, ציוד קשה, בטח להסביר למישהו שהוא לגמרי רחוק מתורה וזה. אבל בסוף, זאת אומרת, דווקא אולי, שזה מישהו ככה עם מנטליות של יראת שמיים, כזאת פשוטה כזאת, אז הלכתי בכיוון של נשמות, כאילו, אמרתי, לא, אם היו עושים... לצערנו הרבה זוגות נראה בהתחלה שמתאימים, ואחרי כמה זמן פתאום מתברר שלא. אם היו עושים עכשיו איזה רנטגן כזה נשמתי, והיית היום איך איזה מכונת רנטגן, והיו מראים לך באיזה מכונת רנטגן, סתם להשביר, גם שאלה לי להסביר ליהודי, היו מראים לך את הנשמה שלה והנשמה שלך, והיו מראים לך שלמרות שבחיצוניות זה נראה, אבל יש שם משהו בשורש שלא מתאים, וממילא עוד כמה שנים, חס ושלום, יהיה פיצוץ. מה היית אומר? ודאי, הייתי שמח שמראים לי את הדבר הזה, כן. זה מה שהתורה אמרה לך. שהנשמה של הכהן, הנשמה של גרושה, לא מתאים. אז למרות שבהנהגה זה הנהגה של דין, אבל זה דין שהוא בעומק שייך לחסד עליון. כן, שהוא, זה עסקי נשמות שאנחנו לא מבינים בהם. אבל זה לעשות חסד עם מישהו בזה שאתה אומר, שמה, זה לא מתאים. למרות שבניגלה זה בדין. כן, דווקא קיבל. כזה יהודי כזה עם יראת שמיים פשוטה כזאת, אז בואו שאמרתי לו, נרגע, לא מתאים. סייעתא דשמיא. אבל מה אני מתכוון לומר? שבאמת בעולם הנוכחי שלנו, אז כשדבר נראה דין, נראה דין. כן, זו דוגמה פשוטה, שהולכים לעשות למישהו ניתוח, אז רואים פעולה של דין, חותכים לו את הבשר, עושים לו דברים של דין. אבל מי שיודע, יודע שזה חסד שבדין, נכון? כן? אז אם היינו רואים את כל מעשה השם בשורש שלהם, היינו רואים שדין לא סותר חסד. אבל כשאנחנו רואים את הדברים בהתגלות שלהם, אז לפעמים אנחנו רואים חסד נפרד ודין נפרד. אנחנו רק מבינים שבשורש זה קשור לאותו שורש. אז פה אומרים לנו, ימי אברהם, כן, אנחנו בימים האלה כאלה, שספירת העומק, פתאום אנחנו נחשפים לסוגיית המידות, נכון? שבע מידות, חסד, גבורה, תפארת. נצח, חוד, יסוד ומלכות, אנחנו יותר פוגשים אותם, נגיד, בצורה חיה, בסוכות, דרך אושפיזין, שמבטאים באמת נפשות שונות לגמרי, כן, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף ודוד, כל אחד מהם, זו הופעה אחרת לגמרי של, 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 של אותה יראת שמיים עליונה, של אותה חוכמה עליונה, שמתבטאת בגוונים שונים לגמרי, בהופעות שונות, במידות שונות, כמו שזה נכון בהנהגה האלוקית. אז ההתגלות היא כל פעם לפי הצורך, או כמו שאמרנו, יש מצוות שהן יותר של דין, מצוות שהן יותר של חסד, גם כן, נכון? אבל השורש הוא אותו שורש. טוב, והנה החכמים האמיתיים, בסדר? אנחנו רואים איפה אנחנו? 3, 6, 8 שורות. והנה החכמים האמיתיים, שורשם בקודש, אין דעותיהם שוות ואין פרצופיהם שוות. כדרך הבריאה של האדם שנברא יחידי, כדאיתא. וכל אחד מהם לפי שורשו, נטה להבין שורש ההלכה על פי מידתו בקודש. אשר באמת הם משולבים, חסד שבגבורה, גבורה שבחסד וכדומה, שאלו מתפשטים לאלפים בחינות, וכולם יש להם שורש וענף וחוכמה שלמעלה, אלא שלהנהגה ניתן כדעת אחת מהם, על פי כללי התורה, אחרי רבים להטות. כמו שבהנהגה האלוקית השורש הוא אחד, אבל יש התגלות שונה במידות שונות, כך חכמי ישראל הם בעצם כל אחד מהם שייך לזה שורשו, כן, שורש הנשמה שלו שייך להתגלות אחרת, שייך למידה אחרת, מידת החסד שבגבורה, וזה שייך לתפארת, וזה שייך לה, כן, זה מייצר נפשות שונות, נפשות שונות, והנפשות השונות ממילא יקלטו את החוכמה העילאה, יקלטו אותה בגוונים שונים, יקלטו אותה בזרמים שונים, בהופעות שונות של בתי מדרש שונים, שהם, כל אחד מהם הוא גוון אחר של החוכמה העליונה. החוכמה העליונה, הם לומדים כולם את אותה, את אותה, את אותה תורה, את אותה גמרא, את אותה משנה, את אותה מסכת אבות, לא משנה מה, אבל פתאום אתה רואה שנולדים פה חכמים שונים לגמרי. רגע, לא, למדתם באותה תורה, למדתם את אותם דברים, את אותם, כן, אבל החוכמה העילאה הזאת של התורה, כל אחד ניגש אליה מתוך הנשמה שלו, והנשמה שלו היא כבר שייכת לאיזו מידה אחרת. וכשנשמה של חסד נפגשת עם התורה, ונשמה של דין נפגשת עם התורה, יוצא תורה שונה לגמרי. הלכות שונות, הדרכות מוסריות שונות, תפיסות עולם שונות. והנה יש לנו פה מחלוקות. הם חולקים מה כתוב בתורה, איך להסביר אותו. לא מבין, אתם שייכים לאותו תורה? זו אותה תורה, מה יש לך לא? זה מסובך פה. לא, הם חולקים, כל אחד.
זה לא קצת שנשים וגברים זה כאלה
נשמה? זה גם קשור להבדל, כן. גם אנחנו מדברים על הגוונים ששורשם אחד והתגלותם שונה. אז זה נכון גם בהבדל בין איש לאישה. כן, וגם שם הרבה פעמים, כן, כיוון שהשורש הוא שונה. אז עכשיו יש סוגיה חינוכית או סוגיה מעשית, איך להניק את הבית, ואו, מחלוקת. שוב, כן? אבל פה אנחנו מדברים גם בגוון הזה שבין חכמי ישראל. של בתי מדרש שונים, וויכוחים, ומחלוקות, כן? כן? הרבה אנשים מבלים מזה. למה זה ככה? למה בתורה יש כל כך הרבה מחלוקות? ויכוחים, בין בתי מדרש שונים, רבנים, וזה, כן, הגרב, הבא שם טוב, ושם בית הלל, וכן, והגוש ומרכז, ורב קניבסקי, והרב מלובביץ', ורב שם. כאילו, מה זה כל העם? אי אפשר להיות באחדות. למה אי אפשר להיות בכל באותו, באותה, לבקח כל הזמן. מה, אתם יכולים קצת להסכים באיזה, מה, בוא נעשה, אתם אותה תורה, אתם לא לומדים אותה תורה. לומדים אותה תורה. אבל יש פה איזה עניין, איך התורה מתגלה. התורה, מכיוון שהיא כל כך עליונה, חוכמה הילאה, היא לא יכולה להתגלות בגוון אחד. אם מתגלה בגוון אחד, זה מצומצם. זה כמו יעלום כזה גדול, ככל שיש לי יותר זוויות ליעלום הזה, ככה השלמות שלו. ומי שיחשוב שכל השלמות מתגלה רק בזווית אחת, אז הוא לא מבין את היופי של היעלום. אז ממילא, אותה חוכמה הילאה, כל מי שיגש אליה מתוך הזה, מתוך נפשו ששייכת כבר במהותה שייכת לאיזה גוון אחר, בית הלל ובית שמאי, כן, נכון, עם דין ורחמים, אש ומים, יוציאו תורה אחת לגמרי. בכל דבר כמעט יהיה ויכוח ויהיה פרשנות אחרת, והדרכה לכלל, והדרכה לפרט. טוב, אז מצד אחד זה יפה, יש גוונים שונים ליהלום, מצד שני, וואי, פיצוצים. הפיצוצים הכרחיים. איך רכיים? לא יכול להיות שלא פיצוצים, שלא יהיו מחלוקות, שלא יהיו ברורים. מה זה אומר? שתורה זה שווה מלחמה? הופעת התורה זה חייב לבוא במחלוקות ופיצוצים. טוב, צריך לראות מה קורה פה. כן, אבל קודם כל, אומר לנו החסד של אברהם, כיוון שכל אחד שורשו, כן, אחר מידתו, הוא במידה שלו, כן? הוא כמו שאמרנו. אז נכון שבשורש העליון כולם שייכים לו את החוכמה, אבל בהתגלות זה כל אחד אוחז בענף שלו, בשורש שלו. כן? אלא מה הוא אומר בסוף? אלא להנהגה ניתן כדעה אחת מהם. זאת אומרת, יש לנו פה הבדל מאוד מאוד עקרוני בין ההבנה שלכל שיטה יש שורש בקודש, לבין ההנהגה בפועל. איך כתוב על בית הלל ובית שמאי? אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אלא שההלכה כבית הלל ולעתיד לבוא, היא הלכה כבית שמאי, כתוב בגמרא. אז מה, מי צודק? לא הבנת את העניין, זה לא עניין של מי צודק, זה עניין של האור שיש בכל אחת מהשיטות. ואם היה חסר את בית שמאי, אז היה אסון נוראי. ואם היה חסר את בית הלל, זה היה אסון נוראי. אבל להלכה אי אפשר בסוף לעשות גם בבית הלל וגם בשמאי. העולם המעשי, איך אמרנו בהנהגת השם? זה אותו דבר. ההנהגת השם בשורש שלה זה חוכמה הילאה שהיא שורש לכל המידות, אבל כל פעם השם מתגלה במידה אחת עכשיו. עכשיו בקריאת ים סוף צריך להתגלות במידת הדין, ובמתן תורה צריך להתגלות במידת הרחמים. ההתגלות בפועל צריך בסוף לפסוק הלכה. אבל פסיקת ההלכה, אוי לה, אם אנחנו לא נבין שבשלב היותר עמוק, ההלכה היא הביטוי, כמו שאמרנו, שמתאים במציאות כרגע, אבל זה לא סותר את נקודת האור והאמת שיש בכל אחד מהשיטות, גם שלא נפסקו לך. ולכן אנחנו נלמד, נגיד, שלומדים גמרא, אנחנו עוסקים הרבה מאוד בכל הדעות, בכל השיטות. מה צריך לעסוק? תראה לתכלס, מה כתוב בשולחן ערוך, ותעסוק בדעה שנפסקה, כל הדעות האחרות הן לא אמת. מה פתאום? מה פתאום? זה לא תורה לסבור ככה. זה לא תורה לסבור ככה. כל הדעות הן נקודות אמת. כמובן, אנחנו מדברים פה על דעות שנאמרות מתוך עולם הקודש, כן? או מישהו לא מבין שום דבר בקודש, יתערב במחלוקת ביני לביתי לבית שמה, יגיד, אני חושב דעה שלישית. למה? כי ככה קראתי בעיתון. טוב, אתה לא מדברים. מדברים על דעות בעולם הקודש, כן? לא דעות שלא קשורות לעולם הקודש, קשורות לעולם החול, קשורות לעולמות רוחניים מעוותים, לא יודע, רפורמים כאלה, בסדר, לא מדבר על דבר כזה. מדבר על מה שבתוך הקודש. מה שיודעת מתוך הקודש, הוא מביע איזה נקודת אמת. איזה נקודת אמת. ולכן גם זה לא משנה אם זה מחלוקת בהלכה, או מחלוקת באמונה, כן? או מחלוקת במוסר, או בהדרכה. יש בכל גוון, מהגוונים העליונים האלו, הוא מביע איזה גוון של נקודת אמת. בסדר? שממילא, מי שירצה לקלוט עוד ועוד ועוד גוונים של האמת, ילמד את כל השיטות. ומכל שיטה ילמד נקודת האמת שהיא יש בה. והיא מתנוצצת בה, והיא מאירה בה. ועדיין, להלכה, צריך להגיד, טוב, שמעתי גם את בית הלל, גם את בית שמאי. קיבלתי אור גם עם המידה הזאת וגם מהמידה הזאת, אבל להלכה, פוסקים כבית הלל, עתיד לבוא כבית שמאי. זה לימוד גדול מאוד. לימוד גדול מאוד שהוא, כן, תורה גדולה, בוא נגיד שעוד צריכה להילמד, שאנחנו עדיין לא מספיק מאומנים בה, כן? עוד צריך הרבה לימד. כיוון שפה יש כאילו דבר סותר. אם היינו אומרים הכל אותו דבר, יש כאלה טועים, כאלה יותר טוב, זה הכל יותר פשוט. כשאתה אומר שבכל דבר יש נקודת אמת, אז זה אומר שחייבת להיות פה מלחמה מאוד מאוד רצינית. כי כדי שהנקודות יתבררו, אז כל אחת עומדת שלה, ומתנצחת, ומוכיחה, ובעוצמה גדולה, אני חושב אומר את זה, כן? אבל היא צריכה לדעת בו זמנית שכמה שהיא באמת מאמינה בנקודת האמת. אבל יש גם נקודות אמת בדעות האחרות. אני מסוגל לשמוע את הנקודות האלה. אני מסוגל לכבד אותן. מה זה לכבד אותן? לנהוג בהם כבוד. לנהוג בהם כבוד זה לא מה שאני מסכים איתם. אני נוהג בהם כבוד. נוהג בהם כבוד הכוונה שאני מזהה את נקודת האמת שנמצאת שם. זה נקרא לנהוג כבוד. גם בביקוח בין איש ואישה, זה אותו דבר. עיקר הבעיה הוא לא בוויכוח, עיקר הבעיה שלא נוהגים כבוד זה בזה. לא רק כבוד חיצוני כזה, לתת לשני, לא יודע, לדבר ראשון ולקום לכבוד, זה שטויות. לא שטויות, לפעמים צריך, כן, אבל כבוד אמיתי, כבוד אמיתי זה כששומעים. כששומעים, כשנותנים מקום אמיתי לנקודת האמת שנמצאת שם. זה כבוד אמיתי. ואז פחות עקרוני מה פסקנו להלכה. מה, ודאי שעקרוני. עקרוני כי בסוף חייבים לפסוק הלכה. בהלכה הנכונה, כן? כי אם עכשיו צריך להיות הלכה כבית הלל, צריך להיות הלכה כבית הלל. אז זה אומר שהמציאות עכשיו לא מתאימה להלכה כבית שמאי. לא מתאימה. אבל מי שיזלזל בבית שמאי ולא יבין את האור העצום שיש בבית שמאי, הוא יפספס פספוס גדול מאוד. בסדר? עוד פעם?
אדם פרטי ילך לזרם מסוים, אם זה דתי לאומי חרדי או משהו, לפי הגוון הנשמתי שלו?
קודם כל, הרבה פעמים כן. הרבה פעמים כן. כיוון שהוא, כן, אומר החיים הפנימי שלו, הוא כן, שייך לגוון מסוים. בוודאי שבסופו של דבר, הרצון הוא גם לראות מהלכה. זאת אומרת, בסופו של דבר, כמו שאנחנו רואים, גם כמי שיש מחלוקת אמונית, השקפתית, ביחס, אתה יודע, ביחס המדינה נגיד, כן, אז דברים כלליים כאלו, אז כן, יש נקודת אמת באמירה שאומרת שכשיש מדינה שלא מתנהגת לפי התורה, ויש בה הרבה דברים שהם חילול השם, אז יש שיטה רוחנית שאומרת אי אפשר להשתתף בדבר כזה, יש בזה נקודת אמת. אבל אנחנו סבורים שזה לא להלכה, זה לא נכון לנהוג ככה בפועל, אבל אנחנו אומרים, יש שם נקודת אמת שצריך לשמוע אותה, שהיא גם תעזור לנו, לאזן אותנו, ולא להיות שותפים בדברים שהם לא טובים. כן. בסדר, ולכן המחלוקות הן חריפות, והן צריכות להיות חריפות, ויחד עם זה, הן צריכות לנהוג כבוד זה בזה. לא, זה לא גילוי של תורה. יש דברים שהם לא גילוי של תורה. לכן התורה יש לה, כן, גם הנצרות, אפשר להגיד לזה, גם זרם בתורה. לא, לא. ולכן באמת יש כמה, יש כל מיני קודים כאלה בעם ישראל, כן, של קודים של גדולי ישראל, כן, של המסורת, של, כן, שהתורה יודעת לזהות, כן, מה הם אותם, מה שנקרא נכנס בתוך המוגדר תורה. מה שנכנס בתוך המוגדר תורה, מה שנכנס בתוך מסורת ישראל, בתוך הגישה הנאמנת ליראת שמיים כן, ולמסורת ישראל מהר סיני. על זה אנחנו מדברים. כן. כי להווה תמיד אפשר, אז אפשר לתת הכשר לדברים הכי שקריים, הכי... כן.
היום יש משהו שהוא בלתי לב שפעם צריך להפיל. כאילו, בסוף כל אחד
לפי
רב
אין מה?
אין
הלכה, נכון. יכול להיות שאנחנו עוד בדרך לשם. כי יש שלבים, דרך אגב, בבית הלל ובית שמאי, בהתחלה, כאילו, להלכה כל אחד הלך. כן, תלמידי בית הלל הלכו לפי בית הלל, ותלמידי בית שמאי הלכו לפי בית שמאי. ועדיין, כתוב, לא נמנעו להתחתן זה בזה. זאת אומרת, אפשר לנהוג כבוד זה בזה, גם אם להלכה כל אחד הולך לפי הבית מדרש שלו. כן, שלב, אולי מתקדם יותר, זה כבר שמייצרים סנהדרין, כן, בואו נקבץ עכשיו את כולם ביחד, איזה פיצוצים, מה יש שם, כן, ואז יהיה אפשר להגיע, כן, להלכה אחת לכל עם ישראל. טוב, אבל זה יהיה חייב להיות אחרי שאנחנו נתאמן הרבה הרבה בלתת כבוד זה לזה, כשכל אחד הולך לפי השיטה שלו, ואז נוכל לחשוב גם על דבר שזה נקרא סנהדרין. ניסו דרך אגב לעשות בצפת של ימי הזוהר של צפת, ניסו לעשות סנהדרין. הייתה הצעה כזאת מעשית, קידמו את זה והחתימו רבנים, אבל בסוף לא כל הרבנים, רבני ירושלים חלקו ואמרו שזה לא הגיע הזמן. נראה מהמציאות שעוד לא הגיע הזמן. זאת אומרת, אנחנו צריכים הרבה להתאם את סנהדרין, זה כבר מדרגה בעם ישראל. וגם בסנהדרין יש פיצוצים, אבל זה הכל מתוך בסוף רצון להגיע לזה מגמה אחת של עם ישראל, שכבר מאחד את כל הגוונים. כשאנחנו נגיע לדבר הזה, זה יהיה כבר דבר... אי אפשר לתאר איזה מדרגה התורה תגיע כשאנחנו נלקט את כל הניצוצות למדורה אחת. אולי זה צריך לכוון במדורות של ל"ג בעומר, אבל איך זה קשור.
אבל הרב, זה לא יבטל
נקודות אמת אחרות? לא יבטלת?
כאילו זה לא שאם כשיהיה זמן התחילים, זה לא יבטל באמת נקודות אמת
מגלל המקומות. נכון, ולכן בגלל החשש הזה יש צורך לפעמים לא למהר יותר מדי, אלא גוון האחד, שמה הוא באמת ימחוק, ימחוק מסורות, ימחוק דברים שהם חשובים מאוד לעם ישראל לשמר אותם. אז לכן יש בזה מצעדים כאלו, אין, כן, כמו דרך אגב, תמיד אנחנו עוד פעם חוזרים לדוגמה של ויכוח, למרות ששוב אנחנו עוד פה על קודש ופה על חול, אבל זה לא משנה, וויכוח בין בני זוג, אז לפעמים מהר מדי נסים להגיע למסקנה, אבל לפעמים כן, זה טוב, קצת להתווכח, זה הכל טוב. הוויכוח הוא בשביל לשמוע, בשביל לחדד את העמדות, בשביל להקשיב לדעות לא ממהר מדי לייצר כבר את השקט התעשייתי כדי שלא יהיה נעים. לא, אלא יש פה מקום לברר, הכל טוב, אם זה נעשה מתוך כבוד. אז כן, לפעמים יש שלב כזה שצריך עדיין בית הלל ובית שמאי, כל אחד הולך לפי הבית מדרש שלו, וזה בסדר גמור, וכן יש מסורות, שם ישראל הביא מהגלויות השונות, כן, שהרי הקדוש אמר עליהם שזה ממש כנגד השבטים, כן, גם השבטים. היו כאלה, נכון, היו שונים, וגם שם היו פיצוצים גדולים. קשור לאותה נקודה של המחלוקות עם השבטים. כי הפיצוצים היו בגלל שהיו הופעות שונות של המידות. טוב, אנחנו חוזרים לפסקה, דברים חשובים. ובאמת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כן, מצד השורש העליון. ורק אז, לפי הזמן, סיבב הקדוש ברוך הוא שיהיה רוב כדי הזו, והדור נעשה רוב אחר לפי ערך הזמן. והתורה לא השתנתה חס ושלום. זה לא כאילו, אז אם עכשיו הלכה כבית הלל ועל עתיד הלכה כבית שמאי, אז התורה השתנתה? לא. התורה לא השתנתה. אבל הצורך למעשה ישתנה. מה לא הופיע למעשה? כי כולם חכמי אמת הדבקים בהשם ובתורתו. הנה, זה כמובן התנאי, שכולם הדבקים בהשם ובתורתו. כיוונו לשורשם, אשר בגובה מרומים. כולם שייכים לאותה נקודה, לאותה חוכמה הגאה. המתפשט לכמה ענפים, זה נוטה לכאן וזה לכאן. אך כולם בעץ החיים מוחזקים, ומשורש אחד יונקים. ולכן בזמן הוויכוח, שכל אחד מהם דרש את האמת לאמיתו שלו, לפי שורשו, והיה זה חיותו ממש. מה הוא כותב? זה לא מוריד את העוצמה של הוויכוח. הפוך, שכל אחד היה מתווכח. כל אחד ממש מרגיש את החיות שלו באמת שהוא חי אותה, שהוא ממש על פי שורש נשמתו, ומי שהתנגד לו כאילו פוגע בחיותו, ונעשו אויבים זה לזה, כמו שמצינו במעשה את התנורו של הכנאי. מכירו שם את המדרש, תנורו של הכנאי. למדתם אולי? כן, למדתם השנה. אז זה ויכוח, הכל התנור, מה כזה, ככה, לא, מה פתאום, החרוב יוכיע, זה הכתלים של הבית מדרש יפלו אם אני לא צודק, וואי, איזה עוצמו, זה פיצוצים. והם אומרים לו, לא מעניין אותנו, אתה תפיל 1,000 כתלים, אתה תפיל 1,000 חרובים, ההלכה כרואה כדעת הרוב. איזה עוצמו, כי כל אחד, תורה, זה לא צחוק, הוא ממש מרגיש, זה נקודת החיות שאני חייב להעביר לעולם, והיא, היא האמת שמתבקשת, היא האמת שאני צריך לברר אותה, להוכיח אותה. אך כולם ידעו שחברו גם כן רוצה את האמת לאמיתו. זה הנקודה, זה השאלה. האם אנחנו יכולים גם את עוצמת הוויכוח, הלוהט, העוצמתי, המרגיש הדעה שלי היא כל כך נצרכת, והדעה השנייה היא פוגעת בחיות שלי, וזה, ויחד עם זה ברובד עליון יותר, אני יודע שכל הדעות יונקים מחוכמה הילאה ושורשם בטוב האלוקים. וחברו גם רוצה את האמת לאמיתו. לכן יתקיים בהם האמת והשלום אהבו. ואת והה וסופה. את והה וסופה זה דרשה שחזל אומרים אהבה בסופה. דהיינו, בזמן שמתווכחים נעשים כאויבים זה לזה. כן? אבל בסופה נעשים כאוהבים זה לזה. כך כתוב בגמרא. כך צריך לראות ויכוח בין, בעולמה של תורה. בזמן שמתווכחים, מי שמסתכל, אומר וואי וואי וואי, פחד פחדים מה שקורה פה. איזה עוצמות, איזה... ממש כאילו כל השחר בא לבלוט השני, מה פתאום, ככה אתה תהרוס את עם ישראל. אם אתה תעשה ככה זה יהרוס את עם ישראל לגמרי, אין סיכוי וזה, תתתם אש וגופרית. לא בהצגה, באמת, באמת, כי זה כל אכפתיות עצומה וכל אחד מדבר מדם ליבו. אבל אנחנו גם ברובד פנימי יותר שיודעים שגם השני רוצה את האמת לאמיתו. וגם הוא מביא את אמיתתה של תורה לפי הזווית שלו, לפי הקרן אור שבתוכו. לפי המידה שלו. ולכן בסוף הדיון נעשים כאוהבים זה לזה. אני זוכר את הפעם הראשונה שהגעתי לבית מדרש, כאילו בתור נער צעיר, שכחו אותנו לשבושים בכלל. בא לי לבית מדרש, זה מאוחר בלילה, אנשים צועקים אחד לשני, כאילו מה קרה? חבר'ה, הוא עשה לך משהו, מה אתה צועק עליו? הוא צועק עליו, הוא צועק עליו ככה. על מה? על איזה דיון באיזה שור שנגח את הפרה? חבר'ה, מה קרה? תרגעו, זה לא... לא, הוא צועק עליו, צועק, מה? דברים, הם כל אחד חי את התורה, כי זה אמת, זה דבר השם, זה כל אחד, החיבור שלו לתורה יוצר איזה בעירה פנימית, וכך צריך. פעם שמעתי שיעור רבי יעקב לבנון, היה שיעור על הרמב״ם והרמב״ן, לגבי מצוות יישוב הארץ, יש ויכוח אם היא נכנסת בתוך התרי"ג מצוות או לא נכנסת בתוך התרי"ג מצוות. כן? אז רבי יעקב אומר, אתם תעלו לשמיים אחרי 120, אתם תראו אותם עד היום שם בשמיים, צועקים אחד על השני, אתה תכניס את זה לתוך התרי"ג, לא יכניס את זה, טוב, טוב. אחר כך מתחבקים, הולכים לאכול ארוחת צהריים. ככה זה. זה את ואה וסופה. נעשים אוהבים זה לזה. ואז היו צריכים על פי הדין שבתורה, אחרי רבים להטות, להיות מודים אחר דפליגי. זה ביטוי שכתוב בגמרא. מודים אחר דפליגי, מה הכוונה? שההודעה להודות על האמת, להודות על האמת שיש בשני, נקודת האמת שיש בשני, היא לא באופן המתוייח הזה, כמו שהיום מחנכים, לא, כן, מין כזה פלסטיקה של הכל אמת, הכל נכון, הכל טוב, לא, יש שם ויכוח עצום ומברר, והכל בלהט של אהבת האמת, ויחד עם זה, אחר דפליגי, אחרי המחלוקת, מודים. מה הם מודים? לא מחר מודים שאתה צודק, לא, אבל מודים שיש אמת בדבריך. מודים שיש גם נקודת אמת בדבריך. וזה מייצר כבר חיבור עליון של כל איך לאט לאט מתלקטות להם כל הזוויות של האמת ושל הקודש לאט לאט לאיזה מדרגה שלמה יותר, שאף אחד לבד לא יכול להביע אותה. ודווקא הוויכוח קידם אותה, דווקא המחלוקת שבררה את הדעות השונות, הם יודעים אחר כך להודות. להודות זה לזה. אולי גם להודות להגיד תודה, שיש לי עם מי להתווכח. ולהודות בנקודת האמת שיש בדעה השני. אז בעצם בסוף עם ישראל מרוויח את שתי הדעות. יש לו גם בית הלל וגם בית שמאי. ובעצם בכלל ישראל הרוויח מהמחלוקת הזאת רווח גדול ועצום מאוד. אם היינו ותרים עליה, היה חסר הרבה דברים. כן? בסדר? זה קודם כל היסוד העקרוני. עכשיו תראו איך הוא מסביר, זה ממש מתקשר לימים האלו בצורה נפלאה. זה פסקה י' ג'. והנה בתלמידי רבי עקיבא, שהיה בזמן החורבן של ארץ ישראל, ורבי עקיבא הרביץ תורה במסירות נפש, והיה מקהיל קהילות ברבים, ועוסק בתורה כמבואר בברכות. לכן היו תלמידים שלא שימשו כל צורכם. ודרשו להגיע אל האמת, אבל אל השלום לא הגיעו, שלא הודו לדברי חבריהם ולא נהגו כבוד זה לזה, שידעו שגם חבריהם רוצים האמת, וצריך להודות אחר דפליגי. זאת אומרת, הם נתקעו באמצע התהליך שעליו אנחנו מדברים. התהליך חייב להתחיל מפליגי, חייב להתחיל מבירורים עצומים, ותמיד רבי עקיבא, הם היו ענקי עולם, וכל אחד מהם שהוא סבר משהו, איך אמרנו קודם, הוא סבר שהחיות שלו היא בדבר הזה. והוא מסר את הנפש על הדעה שלו, והוא רואה את הדעה האחרת כנקודה הפוכה וסותרת. אבל האם אתה יודע שמעבר לוויכוח, ואחרי הוויכוח, ובפנימיות של הוויכוח, יש נקודת אמת גם בנקודה של השאלה השני, אתה יודע את זה או לא יודע את זה? לא נהגו כבוד זה בזה. שם נעצר הדבר. לא הגיעו למודים אחר דפליגי. נשארו בפליגי. והפליגי זה חשוב, אי אפשר בלי הפליגי. אבל הפליגי לפעמים גם מייצר פירוט בלבבות. והמחלוקת היא כבר לא מחלוקת, אלא היא חוסר כבוד, ומחוסר כבוד מגיעים לשנאה. זה כבר הבדל חריף מאוד. חריף מאוד. מחלוקת זה דבר יקר, ושנאה זה דבר הרסני. וזה מאוד מאוד קרוב, אבל זה מאוד מאוד רחוק. לא הגיעו להודות אחר דפליגי. דהיינו, לא להודות ולא נהגו כבוד זה לזה. דהיינו, לא ידעו שגם חבריהם רוצים את האמת. ולכן חלק ליבם, עתה יאשמו, כתוב בהושע. חלק ליבם, הכוונה, הלבבות כבר התחלקו. המחלוקת כבר לא הייתה כזאת של הבאה אדירה של אמת חולקת וסותרת ונלחמת מואש, אלא כבר היה מחלוקת ליבית. חלק ליבם, עתה יאשמו. והיה חורבן העולם ומתו. ובסוף כולם מפסידים. כי בסוף האמת מתבזה, ובסוף במקום שיתבררו הנקודות האמת, ותתרבה האמת, וככה כתוב, האמת והשלום אהב. כמה זה קשה. יש כאלה שבשביל השלום יוותרו על האמת. לא משנה, לא צריך להתווכח. צריך להתווכח. ויש כאלה שבשביל האמת, ולעת האמת, יוותרו על השלום. וישארו, כן, בעוצמה של ויכוח שיהפוך להיות בסופו של דבר חילוק בלבבות ושנאה. וזה הביא לחורבן נוראי דווקא לאנשים כל כך גדולים, דווקא לאנשי קודש כל כך עליונים. כמו שאמרו חכמי האמת בעניין זין מלאכים דמתו, שזה היה בחינת בוני עולמות ומחריבם, שכל אחד אמר, אנא אמלוך, ולא היה עדיין המידות משולבות זה בזה. הכל מידה התפשטה בביטול המידה האחרת. כן, ביטול זה אולי הפך נהיגת הכבוד. ביטול זה אומר אתה כלום. אתה כלום, אין בך שום דבר, מכף רגל ועד ראש, אין בך מתום, אין בך שום נקודת אמת. וביטול זה דבר שאף אחד לא יכול לסבול אותו. הוא גם לא אמיתי. וזה לא היה מציל קיום, זה לא יכול להתקיים מחלוקת כזאת. כי כל המידות ביחד, הקדוש ברוך הוא מייחד, מייחד כאחד 10 ספירות, ועושה שלום במרומיו בין אש למים. תראו איזה פירוש נפלא אנחנו מקבלים על הפסוק. מה זה עושה שלום במרומיו? הוא יעשה שלום עליהם. שלום שייך להבנה שהאש והמים שורשם בנקודה אחת. במרומיו יש שלום. במרומיו יש שלום בין אש למים. כי בחוכמה הילאה, האש והמים הם הבאה של אותה נקודה. אנחנו מתפללים שהוא יעשה שלום גם עלינו. זה החוכמה. כי פה למטה יש סתירה בין אש למים. האם האש והמים יכולים לזהות ששורשם במרומים, ששורשם בעולם העליון, שבו אין סתירה. והם יכולים בעולם התחתון לחלוק בשיא העוצמה, ולדעת שבמרומים הם שייכים לאותה נקודה. ולהיות גם בשלום בעולם התחתון, ולא רק בשלום, בעולם העליון. יעשה שלום עליהם. ולכן אחר כך עשה ויצר וברא והציל כוחות משולבים שיהיה עולם התיקון שיתגלה בימות המשיח במהרה בימינו אמן ואין כאן מקום להאריך. ובכן רשב"י שעלה ונתעלה במידת הוד שבהוד. ל"ג בעומר מידת הוד שבהוד. הוד מלשון הודעה. הודעה של זה לזה ושל זה לזה. זה היה תורתו של רשב"י. תורתו של רשב"י מאחדת את כל הזרמים, את כל הגוונים, כי היא יודעת שבסוד כולם שייכים לאותה קדושה, לאותה חוכמה הילאה. חוכמה הילאה זה ביטוי של הזוהר הקדוש. זאת רשב"י, כיוון שהיה שייך לחוכמה הילאה שהיא הפנימיות של כל הגוונים, והעליונות שמעל כל הגוונים, הוא יודע להגיד לכל הגוונים, כולכם שייכים לאותו שורש, לאותו סוד. ולכן תורתו הייתה הוד שבהוד, הודעה של זה לזה ושל זה לזה. לא איזו הודעה חיצונית כזאת, בוא נעשה שולם שולם. הודעה אחרי דפליגי ומחלוקות ואש וגופרי. אבל שיודעת שהשורש העליון, הפנימי, הסודי, הפנימי של כולם, שייך לכנסת ישראל, שהיא בעצם האור הפנימי של כל הזרמים. כתוב כן שרשב"י הוא שורש נשמתו של משה רבנו. יש כאלה שבזיין באדר, ביום הפטירה של משה רבנו הולכים ל... בקבר של רשב"י יש שם הילולה, לא רק ביום בל"ג בעומר, גם בזיין באדר. אבל יש בזיין באדר גם הרבה יותר סימפטיים. יש שם את כל הזה, יש שם ריקודים וזה. אבל זו אותה נקודה. משה רבנו מוריד את התורה הילאה מהשמיים, כן? ורשב"י יודע לזהות שהחוכמה הילאה בשורש נשמתנו היא אותה חוכמה הילאה. למרות שהזרמים השונים, החיצוניים, הם שונים. תורת הסוד, כן, של רשב"י, עד היום, כן, מושכת אליה את כל עם ישראל. כי בסוד אין שום הבדל בין אשכנזים לספרדים, בין ליטאים לחסידים, בין חרדים לציונים. בסוד כולם בנים אתם לה' אלוקיכם. וזה ההוד שבהוד של רשב"י. כן. שאף על פי שלפי דעתו היה גם כמה פעמים חולק על חבריו, אבל היה בחביבותה. והודה להם, רשב"י היה לו ביטוי, הוא היה אומר, ענן בחביבותא סגיא מילתא. ככה היה אומר לתלמידיו, כן? או לחבריו, או אנחנו הכל בחביבות. הכל בחביבות, רשב"י זה אש וגופרי. רשב"י שהיה צריך היה שורף, כן? אבל ידע שכל הדעות של עם ישראל, כל הזרמים, הכל שורשם כן, בקודש אחד. עם ישראל, כן, שורשו בטוב האלוקי, שהוא השורש לכל ה... לכל הופעות הקודש. ולכן היה סיבה לתקן מה שפגמו אותם את רבי עקיבא, שלא נהגו כבוד להודות לחבריהם. התיקון הגדול של רשב"י, שבדיוק בנקודה. זאת אומרת, זה מאוד מעניין איך הכל קשור. אומרת, למה ספירת העומר היא הכנה למתן תורה? ספירת העומר היא בדיוק העבודה הזאת של לראות את הגוונים השונים, את הזרמים השונים, את ההופעות השונים. כן? מיום ליום, כל יום יש בו איזו הבאה אחרת, מידת החסד, כל יום יש בו הבאה של גוון אחר. לכן דווקא בימים האלה, מצד אחד התעוררה מחלוקת בין תלמידי רבי עקיבא. כי זה בדיוק הימים שהגוונים השונים מתראים ומופיעים בכוחם ועוצמתם, וכשהם מופיעים בעוצמתם, לפעמים רואים את הסתירה, והסתירה מחריפה, והעוצמות נעשות יותר ויותר קשות. אומר להם רשב"י, אבל אל תשכחו את השלב השני. השלב השני של העוד שבעוד, של אחר דפליגי, של המודים אחר דפליגי. אחרת, חס ושלום, זה בדיוק ההפך. אי אפשר לקבל תורה, כדי לקבל תורה חייבים לעבור דרך כל ספירת העומר, דרך כל הגוונים השונים. כי בסוף התורה לא נמצאת לא רק בשיטה הזו, ולא רק בשיטה הזו, ולא רק בשיטה הזו, צריך לאסוף את כל הגוונים כדי לקבל בסוף תורה שהיא חוכמה הילאה. אבל בדרך עלולים להיות פיצוצים, אשר אנחנו נעבור את הפיצוצים, ונלקט את כל האורות לאור אחד, או שנשאר בפיצוצים. כן? בגוונים שונים שבסוף לא יודעים להתלקד למדורה אחת. כן? וזה החינוך הגדול של רשב"י, שצריך הרבה הרבה להתפלל עליו, לקלוט אותו. כן.
כל הדיון פה על הזרמים והדעות והגוונים, זה רק על תלמידי חכמים. במקום שיש זרמים פה בארץ, בעולם היהודי, ואנחנו מחנכים למשהו מסוים, והילד בדרך כלל הולך בדרך של ההורים שלו, לא יודעת, מי שמע דתי או מי שמע חרדי, או גם זה בתוך זה יש את כל הזרמים, אז כאילו בדרך כלל זה פשוט לפי ההורים.
אני חשבתי שאת שואלת אם זה אותו יחס גם ביחס לדברים שהם לא בתוך הקודש. לא, את שואלת בתוך הקודש, הרי אני נולדתי לגבי מסוים.
יש גם מקום אחד דיבור על המבנה הנפשי שכל אחד הולך לפי המבנה הנפשי שלו, לפי
החיבוש
שלו לדברים.
בסוף לא היה לו ממש בחירה, כי הוא נולד לתוך גבי מסוים.
הוא בונה את תפיסת חיים מסוימת
לפי מה שההורים שלו. נכון, אז בוא נגיד ככה. קודם כל גם בזה יש סייעתא דשמיא, זאת אומרת, לא סתם נולדנו כנראה. כל נשמה נולדת למקום שהיא צריכה להיוולד. ובאיזשהו מקום, הקשר שלנו להורים הוא לא רק קשר ביולוגי או של תכונות חיצוניות משותפות. יש לנו גם תכונות פנימיות משותפות עם ההורים. וזה השמחה שלנו, זה גאוותנו, שבמשהו מסוים אנחנו גם ממשיכים את ההורים שלנו. גם בעולם השבטי בעם ישראל זה היה ככה, נכון? נולדתי לשבט מסוים, בדרך כלל. זה היה, עכשיו, יש גוון לשבט. נכון? אז אם אני שבט לוי, אז אני שבט לוי במהות שלי, ואני שמח להמשיך, יהיה לי גם את הגוון האישי שלי בתוך שבט לוי. ויכול להיות שאני אולי איזה שמעון שבתוך לוי. כן, איזה, כלומר, יש בתוך כל גוון את התתי גוונים ואת ה... אז קודם כל, אז אני חושב שזה תשובה ראשונה, שבאמת זה חלק מאיזשהו סייעתא דשמיא גם, שכל גוון יש לו גם את ההמשכיות שלו וכו'. ויחד עם זה, כיוון שזה פה זה לא כמו השבטים לגמרי. כי בסוף כן, בסוף של האדם את הבחירה החופשית, את ההקשבה שלו וכדומה. אז כן, באיזשהו שלב, שהאדם כבר עומד על דעתו, הוא משהו שהוא חלק ממשהו מצווה, זה לנסות, שנקרא, זה בחינה של עשה לך רב, איך כתוב, שכן, את ההורים אנחנו לא בוחרים, זאת אומרת, אנחנו נולדים מתוך זה, אבל מצד שני, אנחנו מצווים עשה לך רב. הציווי עשה לך רב הוא לא רק הלכתי, הוא ציווי משמעותי שאומר, אתה צריך לנטוע את עצמך, כן, בערוגת הקודש שמתאימה לך. אז בסוף יצא מזה משהו טוב, שהוא גם יהיה המשך של הבית, והוא גם יהיה מה שאדם עמד על דעתו. כן.
רגע, באמת
העיקרון
של מודים אחרי הצגל, מודים אחרי הצגל, מודים אחרי הקודש?
אז פה אני הבאתי לדעת הרב צביעות בהקשר הזה, רק אני לא זוכר מתי אנחנו, עד רבע לה?
כן.
אז בוא נוסיף פה איזה רובד נוסף, ובאמת הרב צבי יהודה שמדבר על מחלוקת אחרת, שהיא המחלוקת של רבי עקיבא מול חכמים בהקשר של בר כוכבא. איך להתייחס לבר כוכבא? שהגמרא אומרת, אני קצת מתמצת כדי שנוכל להיכנס ישר לעניין, כתוב ש... היו, כן, היה איזה ביטויים קשים, כאילו, בין חכמים, גם כלפי רבי עקיבא, בהקשר הזה שאנחנו מחלוקת מול בר כוכבא. הרב צבי יהודה מאוד מקשר את זה לדורנו, כן, איך להתייחס למדינה, איך להתייחס לציונות לאומית חילונית. היה שיטת רבי עקיבא, והיו שיטות אחרות, שלא כל כך מיהרו לאמץ את ה... כן, את ה... מצד אחד את העוצמה הגדולה של בר כוכבא, מצד שני את העזות שהייתה בו ואת החוצפה שהייתה פה כלפי שמיים. בין השאר זה היה מול רבי, מחלוקת מול רבי, מול רבי יהושע בן קורחה. בואו נראה פה קצת דברים של הרב צבי יהודה ככה בשביל להשלים את הדברים. אני אקרא פה בדף השני בפסקה 8. בין רבי עקיבא לרבי יהודה הנשיא. מתוך כך אפשר להבין חריפות הפגישה בין שני הענקים האלה, רבי עקיבא הלוחם הגדול, שהוא קודש קודשים, הוא מעריץ את בר כוכבא, המנהיג החילוני, ובין רבי, ראש הישיבה הגדול, היחיד שנקרא נשיא, שהלכה כמותו מחברו אחר רבי עקיבא, זאת אומרת שני גדולי עולם. מסופר שרבי שאל את רבי יהושע בן קורחה, במה הארכת ימים? כך כתוב בגמרא. עונה לו רבי יהושע בן קורחה, בכעס, קצת בחיי? זה, זה, כאילו, כאילו, פה זה, זה מתח כזה. רבי לכאורה שואל את רבי יהושע בן קורח, שאלה יפה כזאת. מה זכית להאריך ימים? רבי יהושע בן קורח כועס עליו. מה, אתה קץ בחיי שאתה שואל אותי שאלה כזאת? אכפת לך שאני חי? משיב לו רבי יהודה, תורה היא וללמוד אני צריך. ואז הוא עונה לו אחר כך, שלא הסתכלתי בפני אדם רשע. בגלל זה הארכתי ימים. ככה רבי יהושע בן קורח עונה לו. אבל לא ברור המתח שיש פה. רבי יהושע בן קורח, ברגע שרבי שואל אותו מה ארכת הימים, הוא חופץ עליו, הוא אומר לו, מה, אתה קץ בחיי? אבל לא, אני רוצה ללמוד את זה. טוב. רב צבי יהודה מסביר את זה בצורה מאוד מקורית, את הוויכוח הזה. הוא אומר ככה, יש להבין למה כעס עליו רבי יהושע. באותו עמוד בגמרא שואלים תלמידיו את רבי נחוני בן קנה את רבה מארכת הימים, וכלל אין שם כעס. כאשר רבי שואל את אותה שאלה את רבי יהושע בן קורח, הוא כועס. ואומנם רבי קיבל זאת בסבלנות. רבי יהושע עונה לו, מימי לא הסתכלתי בדמות אדם רשע, ובאמת יש להבין למה דווקא בזכות זו. כאמור, הייתה מתיחות בין חז"ל לרבי עקיבא. גם בן עזאי אומר, הקרח הזה, ולא הזכיר את שמו של רבי עקיבא. יש כאלה שמסבירים שרבי יהושע בן קורחה, בן קורחה זה בן של רבי עקיבא. היה איזה ביטוי, ביטוי כזה של חצי גנאי כזה, כן, באופוזיציה הרוחנית לרבי עקיבא, היו אומרים לו, הקרח. בן קורחה זה רבי יהושע, בן קורחה זה בן של רבי עקיבא. מה זה מפחיד, כאילו, מה זה... פה פיצוצים בין תנאים, כן? היה פה מציחות רוחנית אדירה. לעמידה מול הרומאים, לתמוך או לא לתמוך בבר כוכבה, זה פי אלף יותר קריטי ממחלוקות שלנו בימינו, זה שאלה של חיים ומוות. היה שם מחלוקת עצומה, איך להניג את עם ישראל. לכן כשרבי שואל את רבי יהושע בן קורחה, הוא שואל אותו כבר אחרי המחלוקת, אחרי כבר הרבה הרבה שנים, כנראה שרבי עקיבא כבר לא בחיים. במה הארכת הימים? כי כנראה העריכם יותר מרבי. מתעוררת המתיחות הישנה בין ראש הישיבה הגדול ביותר ובין הרבנות הראשית, שזה כאילו רבי עקיבא. כן, כאילו הרבי יהודה מקשר פה, כאילו רבי יהודה הנשיא זה כמו הגישה החרדית, ורבי עקיבא זה כמו הרבנות הראשית. כן? מתיחות בגלל היציאה למלחמה נגד הגויים, בגלל גיוס בני הישיבה. מתיחות בלב, ברגש, בהשקפה. רבי פוגש את רבי יהושע ובשאלתו מזכיר לו את העבר בו מסר רבי עקיבא אבא את נפשו במלחמתו נגד הרומאים וגייס את כל התלמידים, עשה כן צו גיוס לבחורי הישיבה, מה שהיה נגד שיטתו של רבי. בסדר, אבל ציוטה אומר לנו בעצם, חבר'ה, זה לא התחיל פה כל המחלוקות, זה שורשים מאוד ישנים. ולכן בתשובה לשאלתו של רבי, רבי יהושע מקפיד עליו לשאול אותו, אתה בא לשאול אותי לפתוח פצע ישן, לעורר את המתיחות בענייני פוליטיקה דקדושה מלפני עשרות שנים? לכן אומר רבי לרבי יהושע בן קורחה, הייתה אי הבנה בינינו לביניכם. לא הבנו איך אתם יכולים להיות מחותנים עם בר כוכבא. הרי חלק מהאנשים היו בניגוד לתורה ולמצוות. על כך עונה לרבי יהושע בן קורחה, נכון, הצבאיות של בר כוכבא לא הייתה כולה קודש, אבל אל תחשוד בנו. ידענו בצורה נכונה בין משהו קודש לבין מה שאינו כל כך קודש. מימי לא נסתכלתי בדמות אדם רשע. ידענו היטב מהי דרך ההנהגה הנכונה. זה מאוד מעניין. זה כאילו רבי אחרי הרבה הרבה שנים שרבי עקיבא כבר לא בחיים. שואל רבי יהושע בן קורח, הוא הבן של רבי עקיבא. הוא אומר, באותו זמן שאתם הלכתם בשיטה שלכם, אנחנו היינו בטוחים שאם אתם תלכו עם בר כוכבא, זה גם יפיל אתכם רוחנית. במה הארכתם ימים? הכוונה, איך הצלחתם לעמוד במשימה הזאת? להיות שם בתוך ה... עם הלאומיות הזאת יחינוינית ולהאריך ימים ולהצליח כאילו, כן, להחזיק מעמד בך רוחני. אומר רבי יהושע בן קורחה, מימי לא הסתכלתי בפניו של אדם רשע. אנחנו הלכנו עם בר כוכבא, לא הרצנו בפניו של אדם רשע, את הצדדים הרשעותיים שלו, לא הסתכלנו בך. לא הסתכלנו ולא הרחנו ולא התחברנו לשום דבר שהיה נגד התורה. יכולנו להיות שמה, רק בגלל ששמרנו על עצמנו לגמרי לא להסתכל בפניו של אדם רשע, וכדה לא לקבל שום דבר מהצדדים הרשעותיים, ויחד עם זה להתחבר לצדדים הרוחניים. כן, זה פה, בזמן הוויכוח היה קשה, אבל עכשיו, כאילו אחרי שהסערה נרגעה, רבי בא ללמוד את נקודת האמת שהייתה בדעת רבי עקיבא. סיפור זה מפיץ אור על כל עניין רבי עקיבא בבר כוכבא, ודוגמה ממנו לדורנו, שיש עם ישראל, יש תורה. וחלילה אם אין עם ישראל, אין קיום לתורה בישראל. מסירות הנפש על קיום עם ישראל בארץ ישראל היא נשת קדושה. וזה חוזר לארץ ישראל שהיא, כתוב עלינו פה, לא יודע, של עם ישראל. מסירות של עם ישראל בעד ארצו, ובזה כל היהודים משותפים. אני חושב שאפשר פה להוסיף כאילו, ולראות שיש פה בחינה נוספת של נקודת ההוד, שאותם, שבית המדרש של רבי עקיבא ורשב"י מחנך אותנו. יש מצד אחד את ההוד שבאות בין השיטות של תלמידי חכמים, שיודעים אחרי כל הוויכוח לבוא כמו שרבי יהודה הנשיא בא בענווה ושואל את רבי שמעון בן קורחה, מה הייתה נקודת האמת שלכם? אני חשבתי שאתם ממש הולכים נגד התורה, ובסוף אני עכשיו מגלה ואני רוצה ללמוד את תורתכם, ללמוד את שיטתכם. ויש מה שרבי עקיבא מלמד אותנו, את ההוד בטוב שיש בתוך עם ישראל. זה גם בזה צריך להודות. זה לא רק בשיטות רוחניות בין עולם הקודש, אלא יש פה שיטה שהיא כבר עמוקה יותר והיא כבר מורכבת יותר. לא רק להודות שבית הלל מודה שיש נקודת אמת בבית שמאי, אלא שגם עולם הקודש מזהה שבלאומיות של עם ישראל, בכוחות החיים של עם ישראל, יש נקודה שורשית רוחנית שצריך להודות על אמיתתה וקדושתה, כי רק ככה נוכל למסור תורה לעם ישראל. הרב צבי יהודה אומר, מי שלא מודה בקדושה שבנשמת ישראל, כן, זה נקרא גם עמדה נפשית של הלהודות, הוא לא יוכל למסור תורה, כיוון שהתורה, אם אין עם ישראל, אין תורה. אם אין ארץ ישראל, אין תורה. ולכן מידת ההוד, שכמו שהיא יודעת, וכאן אולי צריכה להתאמן קודם כל בעולם הקודש, להודות בנקודת האמת שיש בשיטות הרוחניות השונות, היא גם אחר כך מעמיקה להודות בנקודת האמת הפנימית שיש בתוככי עם ישראל, מבלי להסתכל בפניו של אדם רשע. וכאן זה כבר מורכב יותר. להודות באמיתת בית שמאי, ברוך השם, זה שמה זה לא אדם רשע, זה יותר, גם זה קשה לבית הלל, אבל יחסית יותר בקלות. רבי עקיבא לוקח אותנו לעוד קומה של מידת ההוד, לעוד קומה של החינוך של ל"ג בעומר, להודות את נקודת האמת הפנימית, הרזית, הפנימית, העמוקה, הנשמתית, שיש בתוך נשמת ישראל, גם כאשר חיצונית נראית כמו בר כוכבא. כן, וזה כמובן עבודה גדולה מאוד, שמידת ההוד שבאות בא לרומם אותנו. בסדר? בעזרת השם.